שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראוכלר, מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 61. אני נדב שטראוכלר, ואיתי פה בקוקפיט, שייקה, the one and the only golden, is in the house.
שמע, אחי, 61. כן? 61, איתנו, מר 61 בעצמו, רן אשל. 61 מיליון דולר.
רן לג'נד אשל.
61 מיליון דולר בבנק יש לו. 61 ילדים, כל אחד מהם על ההרכב בנבחרת ישראל ובמכבי חיפה. 61 פרסי נובל יש לו, ו-61 תארים אקדמיים. והאיש הזה על הדרך, בין כל הדברים האלה שעכשיו סיפרתי, הוא גם עורך...
מג'נגל.
ומג'נגל לנו את כל האירוע שנקרא הפודקאסט. אז רן אשל הוא אגדה אמיתית. והוא. הסיבה שבגללו אתם ואנחנו נפגשים כבר 61 פעמים.
ונגיד, אנחנו פה בפייסבוק, ביוטיוב, בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט, בפודבין, איפה לא, שייקה, אנחנו באמת, זה כאילו כל כך כבר דיסטריביוטר נהיינו מרוב שאנחנו מפיצים את הבשורה, אז אנחנו מזמינים גם אתכן ואתכם, הפיצו נא, הפיצו את הבשורה, אז... שייקה, מה קורה? בן אדם.
אני, ברוך השם, הנה, מצטרפים אלינו כבר האנשים האהובים עלינו, סנונית ואיתן ברון ודניאל ונטר שיושב עם אשתו, אבא וצופים מדרום אפריקה בנו.
אז יש לי צורה בשבילם, תכף.
אוקיי, יפה. אני בסדר גמור, מזדקן. בוא נספר שוב למי שנוהג לעקוב אחריי וקצת מתבלבל. אנחנו עכשיו בפודקאסט של שי ונדב, שהוא מה שנקרא... יש הרי תורה נביאים כתובים, אז הוא התורה, הוא התורה. אחרי זה באים כל מיני דברים. אבל הוא באמת, הוא התשתית שממנה יוצא הכל, ונדב כמובן למי שאיכשהו לא מכיר את שמו, יועץ תקשורת, יועץ אסטרטגי מהבכירים במדינה, חבר קרוב וגם שותף לדרך. ואנחנו כל שבוע, כבר 61 שבועות, מנסים להיפגש ולנהל עניינים, מבעד לפרספקטיבה שלנו, ואנחנו פותחים כל פרק שכזה, במה שאנחנו מכנים פרק החולצות, שימו לב, גם נדב וגם אני לובשים חולצות ספורט, נדב לובש חולצת הוקי דרום קוריאנית,
הוקי,
הוקי, ואני לובש, כן, מה זה? זה חולצה של מכבי פתח תקווה, או שלא, נגלה.
או שלא.
ואנחנו מרים את
החולצות. או פועל פתח תקווה.
בדיוק. מרים אחד לשני את החולצות, מדברים דקה שתיים על השחקן או השחקנית שאנחנו רוצים להציג, זה פרק הספורט, ואחרי זה אנחנו צוללים הישר לתוך העניין, אז תהיו איתנו את החמש דקות האלה, זה חלק מהטקס שלנו, וככה אנחנו מתניעים. בוא נתחיל איתך, אני רואה צהוב שחור, אבל ראינו כבר לפני שבוע, מה זה היה? בורוסיה. אני רואה עוד פעם בורוסיה. עוד בורוסיה?
לא, 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 לא. אמנם אני מבין, רגע, אני מבין למה התבלבלת פה עם הבי-בי.
יש פה את הבי-בי, כן, 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 כן.
אבל אני נתתי טל על זה שיש לנו פה צופים ומאזינים מדרום אמריקה, אז הם בוודאי מזהים את החולצה שאיתה אני, שים לב.
אוקיי, אז שנייה, זה לא בוקה, זה לא הצבעים של בוקה, זה גם לא הצבעים של ריבר. מה זה צהוב שחור בדרום אמריקה?
הלו, יש עוד מדינות בדרום אמריקה שהם לא ארגנטינה.
אז הלכתי לברזיל, ואז הלכתי לברזיל, לאט לאט, אני הולך לברזיל, זה לא סנטוס, זה לא הצבעים של סנטוס, זה לא פלומיננזה גם, אני מכיר את הצבעים של פלומיננזה, זה לא וסקו דה גאמה, מי נשאר בדרום אמריקה בברזיל שאני מכיר? מה, או ב... נציונל בקולומביה, מה, מי נשאר?
אני אעזור לך, כי אני אגיד לך, לפני שהצופים והמאזינים שלנו מדרום אמריקה, שכבר בוודאי זיהו, אני עם חולצה של שחקן שכבר הייתי עם חולצה שלו פה, אבל בקבוצה אחרת.
אלוקו?
לא, אבל לא רחוק, זה חולצה. שכמו שאתה יודע, אני יש לי חיבה רבה על הצבע הצהוב השחור, אז אני מחפש הרבה מאוד חולצות ברחבי העולם שהן מתחברות לעניין, וזאת חולצה של אתלטיקו פניירול. הקבוצה החשובה, המובילה, ובעצם עטורת התארים המשמעותית ביותר באורגוואי.
אורגוואי, מדינה שזכתה פעמיים בגביע העולם, ויש לה פחות תושבים מלישראל. פעמיים בגביע העולם. יש לה פחות
תושבים מלישראל. ומי שיודע, ב-1930, בעצם המונדיאל הראשון היה בארגנטינה, באצטדיון של אתלטיקו פניירול, ואני היום עם חולצה של שחקן שכבר לבשתי בעבר, רק בקבוצה אחרת נראה אם תזכור.
ג'יגו פורלן. לא, פורלן. פורלן, כן. אמרת אורוגוואי, אמרת פורלן, יפה.
לא, כי בדרום אמריקה לפעמים יש בחולצות, יפה. זה למעלה הספונסר ולמטה השחקן, אז הספונסר הוא ניסן, והשחקן זה דיאגו פורלן, כמובן, דיאגו פורלן, האהוב,
תגיד שלום לטוב אשטראוכלר. תגיד שלום לטוב אשטראוכלר.
עכשיו אפשר להתחיל.
עכשיו אפשר להתחיל, טוב אשטראוכלר, מה שנקרא, יושבת הראש הגיעה. אפשר להתחיל בישיבה.
בדיוק. אז עכשיו שטוב אשטראוכלר פה, אפשר להגיד שזה אתלטיקו פניירול, הקבוצה המכובדת מאוד מאורגוואי, ששיחקו בה הרבה מאוד שחקני עבר מפוארים ובאמת מובילים, ואני כמובן עם דיאגו פורלן, שתדע, 112 הופעות, 36 שערים, בנבחרת אורגוואי, כמובן רשימה מאוד מכובדת מאינדפדיינטה, מנצ'סטר יונייטד, ויה ריאל, אם אתה זוכר באחד הפרקים הייתי בחולצה שלו, עם חולצה שלו בויה ריאל, וכמובן, אתלטיקו פניירול, ובאמת זה אחד השחקנים האהובים, היו קבוצות שהוא פשוט נכשל בהם, קבוצות שהוא פרח בהם, הייתה תקופה שקראו לו לא פורלן, אלא פורלון, כאילו מעבירים אותו מקבוצה לקבוצה בהלוואה, פורלון. אז גם
אני אוהד יונייטד, בעצם אני כבר בהשעיה, כי פול פוגבה, כל עוד פול פוגבה שם ודגלי פלסטין שלו שם, אני לא אהיה ביונייטד, אבל נחכה כבר שימכרו את הנודניק הזה. אבל בכל מקרה, הוא היה ביונייטד, ובאמת, כולנו חשבנו, הנה, בא הגאון הדרום אמריקאי התורן, וזה נגמר בכל ענות חלושה, אני חייב להודות, היה תקופה לא טובה שם.
אבל הוא שחקן שלא יודע, הוא אהבתי מאוד את שמחת החיים במשחק שלו, את הצבעוניות שלו, ולא יודע, נתפסתי עליו לאורך השנים, ומכיוון שהוא, אין לי אף חולצה מאורגוואי, שזה באמת מדינת כדורגל מפוארת, בטח ביחס להיקף האנשים, וגם תשוקה מאוד גדולה.
כחול לבן גם, כן.
וגם מאוד בצבעים שלנו, אז כולם מכירים, לא כולם, הרבה מכירים את סוארז וזה, ודיאגו פורלן זה שחקן שמאוד מאוד אהבתי, אז היום אני נותן לו, מרים לו, אליך.
אז השנה ליגת ה-NBA מציינת 75 שנים להקמתה, וביום ראשון אמריקאים אוהבים מספרים עגולים, כולם אוהבים מספרים עגולים, אבל הם כל 25 שנה הם עושים נבחרת כל הזמנים, של 25 השנה, של 50 השנה ושל 75 השנה, וכל השנה הזאת היא בסמל, בסימן 75 השחקנים הגדולים ביותר בתולדות הליגה, באמת שחקנים הכי 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 גדולים ששיחקו, והיה אולסטאר ביום ראשון מאוד חגיגי, מאוד מרגש, הגיעו שחקנים שמי שבאמת, תאר לך שאתה רואה את אתה יודע, מרדונה כבר לא איתנו, אבל פלא ומרדונה וזידן ובקנבאואר ופלטיני וקרויף ווואן באסטן וכולם על אותה במה, זה מרגש. מי שזה מרגש.
וגם היה שם קטע מדליק, ראיתי אותו כמה וכמה פעמים, נראה אם תחשוב איזה קטע אני אגיד לך.
היו עוד הרבה קטע, מה, תן לי רמז, תכוון אותי, במשחק עצמו?
לא, מחוץ למשחק, במסביב של המשחק, היה קטע שממש תפס לי את העין, אני לא ראיתי את כל המשחק, ראיתי ממש רק הילייטס, אבל היה קטע מחוץ למשחק, שמצולם גם מכמה זוויות ממש מגניב, שרואים את לוקה דונצ'יץ' עומד, מדבר עם איזה שחקן אחר, ופתאום מייקל ג'ורדן מגיע אליו, ראית את זה?
כן.
שמע, זה קטע ענק, הוא מגיע אליו, ואתה רואה את לוקה דונצ'יץ', נגיד, זה היום השחקן, לא יודע, הכי חם ב-NBA, אפשר להגיד?
אחד מהשלושה, ללא ספק.
אחד מהשלושה הכי משמעותיים, ואתה רואה את דונצ'יץ', שהוא חתיכת הר אדם, כן, זה לא איזה ילדה עם קוקיות, ופתאום מייקל ג'ורדן מגיע אליו בהפתעה, ומחבק אותו כזה מהצד, כזה, what up dude, כזה עושה לו, ואתה רואה את דונצ'יץ' נמוך, זה כאילו אתה מסתכל, אתה רואה את ה... כאילו מייקל ג'ורדן, אתה יודע, מגיע ואז ברעיון, הוא בא מחבק אותו וזה, נותן לו כזה מה עניינים וכאלה, שמור על הבריאות שלך וכאלה, ואתה רואה דונצ'יץ' נבוך ממש, וחיבוק מדליק, זה כזה מחבק אותו כמו משהו ממש, מי שראה את זה, זה ממש מגניב, אני ממליץ, יש את זה במלא מקומות, ואז אחרי המשחק, בסוף בפוסט של האולסטאר גיים, אז דונצ'יץ' אומר, שאלו אותו על החיבוק ממייקל ג'ורדן, אז הוא אומר, מייקל ג'ורדן knows my name. He knows my name.
אתה מבין? אתה מבין? זה ממש ברמה הזאת. זה כמו שאני קיבלתי חתימה מאורי מלמיליאן, באמת, עד היום, בגיל 50. אני זוכר שאמרת לי, אספר מאחורי הקלעים, לא נחשוף יותר מזה, היה פעם איזשהו עניין שגרם לי ולך לרצות לפנות לאלי אוחנה. ויש לך את המספר של אלי אוחנה, אתה היית פעם היועץ האסטרטגי של ביתר ירושלים, ועזרת לה לנהל כמה מהלכים מאוד מאוד יפים, ונתת לי את המספר של אלי אוחנה, ואני זוכר שכתבתי לאלי אוחנה, תקשיב אחי, אני בן 50, ועברתי דבר, שניים, שלושה, חמישה או עשרה בחיים, ופגשתי אנשים די רציניים בקריירה העיתונאית שלי. אני לא כזה אדם חשוב, אבל יצא לי לפגוש הרבה אנשים רציניים מאוד. ראשי ממשלה, נשיאים, רמטכ"לים, חתני פרס נובל, סופרים גדולים, מוזיקאים גדולים, באמת אנשים גדולים בארץ ובעולם, באמת כוכבים הוליוודים, פגשתי. אני אומר לך, הידיים שלי רעדו, רעדו כשהקלדתי לאלי את מה שהקלדתי לו, ואחרי זה 10 דקות, רבע שעה, פתאום ראיתי נכנס בוואטסאפ, בנוטיפיקיישן, אלי אוחנה, בתגובה, אני לא צוחק, הלב שלי היה במכנסיים.
ברור.
אלי אוחנה כותב לך תגובה בוואטסאפ. זה זר לא יבין זאת, באמת, זר לא
זר
יבין זאת.
לא
מי שלא חי ספורט לעומק, וכילד, באמת, אני בן 50, והתרגשתי כמו ילד, אלי אוחנה ענה לי. ואני אומר לכם, נכנסו לי לוואטסאפ אנשים שמשפיעים על חיינו פה ברמות מאוד מאוד משמעותיות, אמרתי בסדר. הנה, בן אדם כותב לי, אפשר לענות לו, לא התרגשתי, אבל כשאלי אוחנה כותב לך, איזה
מרגש. זה אירוע אחר, זה אירוע בסדר גודל. רגע, אז החולצה שלך,
אז היו שם 75 השחקנים הגדולים בכל הזמנים, כמובן שכמה כבר לא איתנו, ביניהם קובי בריינט שלפני שנתיים לצערי נהרג. וחשבתי לעצמי, מי יהיה בוודאות? אז לוקה יהיה בוודאות, אבל כבר הבאתי חולצה של לוקה, ויש עוד כמה שחקנים, אבל העונה הזאת היא עונת הפריצה של שחקן בשם, זה עבורך גם שתדע לגלגל את השמות החמים, שם, רואה את השם? מורנט.
רגע, לא, רואים רק 12. תראה לנו. מה זה? מורנט, מורנט.
ג'ה מורנט, זה שמו הפרטי, ג'ה, שם משפחה מורנט.
ג'ה איז וואן.
לקח קבוצה בשם ממפיס גריזליז, שהייתה באמת המכבי יבנה של הליגה. באמת. קבוצה בינונית, חלשה, לא מגיעה משום מקום לשום מקום, לא עושה שום דבר, באמת לא מאיימת על אף אחד, לא מטרידה אף אחד, פתאום מגיע האיש הזה, הילד הזה, ילד 1.88 מטר עם קפיץ ברגליים שאי אפשר לתאר בכלל. אני אשלח לך אחר כך בוואטסאפ את הלינק לדנק שלו במשחק האולסטאר, אני אומר לך, את המשחק פירשו רג'י מילר ודוויין וייד, שניים הגדולים בכל הזמנים.
אין על רג'י, אחלה רג'י.
הם פירשו אותו. ולקח להם 2 דקות להירגע ממה שהם ראו, והם ראו כמה דברים בחיים כאמור. אז הילד הזה, ג'ה מורנט, בחור בן 21, הוא באמת אולי הכוכב הגדול הבא של הכדורסל האמריקאי, לא העולמי, כי כיום יש לוקה ויוקיץ', שחקנים אירופאים, אנטטוקומפו, למעשה השחקנים הכי טובים בעולם היום הם אירופאים.
אשכרה.
אנטטוקומפו, יווני. יוקיץ', ה-MVP של שנה שעברה, סרבי. נו, לוקה הוא... לא בוסני, נו, באח להם שם של המדינה הזאת, סלובני.
סלאבי, סרבי.
סלובני. אז 3 שחקנים הכי טובים בעולם.
וגיא פניני.
וגיא פניני. והם 3 שחקנים הכי טובים בעולם היום, אולי הם אירופאים, קווין דורנט, הוא פצוע, אז ללא ספק שם. וג'ה מורנט הוא התקווה הבאה של הכדורסל האמריקאי. השם הגדול הבא בכדורסל האמריקאי, זה הילד הזה, ג'ה מורנט, תזכור אותו. אתה תלך איתו עוד 10, 12, 14 שנה, ותראה אותו עושה דברים מדהימים. אז זה השחקן
שלי. יאללה, חידשת לי, זה ג'ה מורנט, וואלה כולו מן הלנט, אז אנחנו נזכור אותו.
אני רוצה לפתוח אותך קודם, בנושא שלא דיברנו עליו קודם, אבל במקרה עכשיו כתב פה איזה מישהו, וחשבתי שחשוב להתייחס לזה. לפני 5 שנים, אישה בשם שירה רבן, שעבדה בבית משפחת נתניהו, שהייתה שם משק בית, עבדה במשק בית, הגישה תביעה על יחס משפיל, התעללות, יחסי אנוש מזעזעים, נגד שרה נתניהו. אני במקרה זוכר את יום שישי, עיתון ידיעות אחרונות על השער, בכותרת, מה שנקרא, בספרד של הכפולה הגדולה, בכותרת של יום שישי, שזה סדין, זה ברודשיט, זה עיתון גדול ביותר, היה פרוסים כל סעיפי האשמות מכתב האישום של אותה שירה רבן, ואני אומר לך, מי שקרא רק את סעיפי השמות שלה, יותר נכון את הסעיפי, את הסעיפים שהגישה בתצהיר לבית המשפט, באמת אמר לעצמו, האישה הזאת, שרה נתניהו, היא כנראה המפלצת הכי גדולה שנבראה אי פעם, והאישה הזאת צריכים להרחיק אותה מחברת בני אדם. עכשיו, על רקע הסיפור הזה, אנשים טובי לב, אנשים הוגנים וישרים, בעלי אתיקה, כמו בן כספית, במשך שנים, ורביב דרוקר ועוד כל מיני יהודים טובים, שופכים את דמה של האישה הזאת, לא רק על רקע הסיפור הזה, אבל זה סיפור שהם נעזרו בו רבים, מצטטים, משתמשים, וקיבעו אותו כעובדה בברזל, שהאישה הזאת היא פשוט סטן שמתעלל באנשים. והנה היום, בית המשפט, בתום 5 שנים, אגב, תחנות הצדק תוחנות לאט, באמת, כולנו נחיה ונמות 5 פעמים עד שיגיע הכרעה בענייני הצדק שלנו. והנה היום, בית המשפט, אין דרך אחרת לומר זאת, זורק מכל המדרגות את גברת רבן ואת התביעה שלה, ואומר שלא נמצא שום בסיס ראייתי, שום בסיס עובדתי לטענות שלה, ושהטענות שלה כולן עורבה פרח, ושאין בסיס לתביעה, ודוחה אותה על הסף. עכשיו, הדבר הזה מופיע באתר אינטרנט, ראיתי אותו באמת, הידיעה ה-17 או ה-18. חיפשתי ב3-4 אתרים, מצאתי רק ב1. ואני אומר ככה, כעיתונאי אני אומר, שלפעמים אני מתבייש בדברים שהמקצוע שלנו, מעולה לאנשים. הזכות שאנשים לוקחים לעצמם, עיתונאים, לפעמים, לעשות שימוש במקלדות שלהם, במצלמות שלהם, באולפנים שלהם, במיקרופונים שלהם, כדי פשוט להשמיד אנשים, להשמיד מוניטין, להשמיד שם טוב. יש אנשים שמאבדים את עולמם ממש, יש אנשים שלוקים בליבם ומתים, יש אנשים שמאבדים את משפחותיהם, את חבריהם, את הכל. וכאשר הפרסום מתפרסם ככוזב או כלא מדויק, אני לא זוכר מקרה שבו כלי תקשורת להוציא מקרים שבהם בית המשפט אילץ אותו, פרסם תיקון לדבריו. נכון שלפעמים זה יחזיר אותנו אולי לכלכליסט, יעביר אותו לכלכליסט. נכון שלפעמים כלי התקשורת מפרסם ידיעה שנועדה בעצם לומר מה שאמרתי בזמנו, תקראו עכשיו את הידיעה הזאת, היא הנכונה. אבל הוא לא יגיד, בניגוד למה שפרסמנו בתאריך X על דעתו, וזו האחריות שכל כלי תקשורת הוגן לעשות, בניגוד למה שפרסמנו פה בתאריך X על פלוני או על מוני, התברר לנו לאחר בירור העובדות שמדובר בטעות, ואנחנו מבקשים לחזור בנו מהפרסום הזה, שזה נראה לי א' ב', אלמנטרי. אני אגב נוהג לעשות את זה, לא פעם, לא פעמיים ולא 10 פעמים, ביושבי באולפנים, כאשר אני טועה, אני נוהג לומר, בעבר אמרתי כך וכך, טעיתי, אני רוצה לתקן ולחזור בי מהדברים שאמרתי. זה אינטגריטי בסיסי. עכשיו, האנשים האלה, באמת, עכשיו, המקרה הזה הוא רק מקרה אחד מיני רבים שכולנו מכירים ונחשפנו אליהם. של אנשים בכל התחומים, בכל תחומי החיים, בכל משלחי היד, בכל הגילאים, בכל קבוצות האוכלוסין, שמישהו בתקשורת שם עליהם פתאום את הזרקור, והוא פשוט משמיד אותם. ואני אומר לך, אנשים שלא כתבו עליהם ידיעה שלילית שכל המדינה דיברה עליה, ואני אומר לך, מעטים, אני מניח שאף אחד לצערי מהעוקבים שלנו והמאזינות והמאזינים שלנו לא יודעים על מה, לא מכירים את החוויה. ואני אומר לך, בתור מי שכתבו עליו פעם פעמיים בעיתון דברים לא נעימים, זו לא חוויה כיפית. עכשיו, כשכותבים עליך שקרים, ועוד שקרים שמכפישים אותך, ושקרים שמשמידים אותך, ושקרים שהם בדיוק ההפך מאיך שאתה חווה את עצמך, ואיך שכל מי שמכיר אותך, מכיר אותך, ועכשיו אתה הולך ברחוב ואומרים, הנה המפלצת, הנה השטן, הנה המטריד מינית, הנה הגנב, הנה הנוכל, הנה השקרן, הנה הרמאי, לא משנה מה, כל אחד מדביק עם משהו. זה פשוט פשע. זה פשע. זה פשע שהתקשורת לפעמים עושה לאנשים, ואני אומר, מותר לפרסם ומותר לטעות. הכל בסדר. אבל אם אתה לא מתקן את הטעות שלך אחרי ששפכת דמים, אז בעיניי אתה פושע מוסרי. ואני מצטער, תעודת העיתונאי אינה הגנה מפני שפיכת דמים של אנשים. אינה.
ואי אפשר להגיד במקרה הזה שמדובר בתינוקות של בית רבן.
לא, לא.
במקרה הזה של רבן, של שיר הרבן.
אתה רוצה שנדבר על כלכליסט או שנעשה מעבר קצר למה שהראית לי, שלחת לי אתמול קטע מדהים של רביב דרוקר, מדהים, מדהים, מדהים.
כן, אוקיי, אז פתחנו פרק התקשורת, אחר כך נדבר על פוליטיקה.
כן, נדבר גם פוליטיקה, יאללה.
תראה, אני חושב שגם, אתה יודע מה, תכף נגיע לרביב, אבל אם כבר דיברת על פרסומים ועל פרסומים מוטים וכל העניין הזה, תראה, קורה פה דרמה מאוד משמעותית בנושא של פרשת פגסוס, ואתה יודע מה, אם צריך גם קצת להתנצל, אז מותר גם קצת, אתה יודע, מכל הכיוונים צריך להיות הוגנים. ואני אומר שזה, בשונה משלטים שהיו פה בהפגנות מסוימות, זה לא השם עד שיוכח אחרת, זה זכאי עד שיוכח אחרת, ונטל הוא על מי ש... נטל ההוכחה על מי שמאשים במרכאות. וצריך להגיד, כלכליסט פרסמו את התחקיר שלהם, יש בו יסודות של אמת, זה לא שהתחקיר הוא שקרי לחלוטין, אבל יצאו בעצם בפולס השני עם רשימת השמות, והסתבר בדיעבד, בבדיקה שאני לא יודע להגיד את רמת אמינותה, אבל בדיקה שהעיתון הכיל כבדיקה מימנה, שהשמות של אנשים שהם פרסמו, שלכאורה עקבו אחריהם, שבעצם זה היה חלק משמעותי מהקטע שהרעיד את המדינה, שקר וכזב, והמשטרה בעצם לא עקבה אחרי האנשים שדוברו עליהם, ולכן א', אני חושב שצריך להגיד, גם אנחנו שחטנו פה את המשטרה בלי להתבלבל, אז במובן הזה צריך להגיד, מכיוון שנטל ההוכחה הוא על המוכיח, שצריך לתת הגרייס למשטרה בעניין הזה. אני עדיין חושב שההתנהלות התקשורתית של השר לביטחון פנים...
אבל המשטרה בדקה את עצמי, יש ועדת מררי או מררי, איך שקוראים לגברת הזאת, היא המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, שמינתה, ועדת, לא מינתה, היא עמדה בראש ועדת בדיקה, שכללה שלושה אנשים, שעבדה שבוע, אנחנו לא יודעים מה הם בדקו,
רגע,
את מי הם תחקרו, הם הגישו מסקנות, ואנחנו כולנו, וכל התקשורת מתיישרת.
הכל אתה צודק, אבל גם כולנו התיישרנו לתחקיר של כלכליסט, וכלכליסט עצמם, הוציאו תגובה שהם יבחנו את עצמם, כי יש להם כנראה בעיה במקורות. זאת אומרת, שכנראה, וכלכליסט אגב לא הכחישו את זה, גם חיזקו את מה שוועדת הבדיקה הקטנטנה הזאת, וכנראה שהעסק לא הסתיים. ברור שנפתחה פה תיבת פנדורה, אבל לעצם העניין שהמשטרה האזינה לאותה רשימת שמות של אנשים, שזה בעצם עשה פה את העניין המשמעותי, כלכליסט בעצמם לקחו צעד אחורה מהדבר הזה. צריך להגיד גם את זה. ברור לחלוטין, שדיברנו פה על פרשיות אחרות, איך המשטרה מתנהלת, ואני לא בא לנקות עכשיו את המשטרה, ולהפוך אותה לזכה וישרה ותמימה, ותכף דבר על עוד משהו של המשטרה בהיבטים אחרים, אבל בעניין הספציפי הזה, צריך גם להיות שרים והוגנים, כל עוד לא הוכח אחרת.
אז אני אגיד לך ככה, במקרה הזה של פרשת פגסוס, דין פרוטה כי דין מאה, ואני אסביר למה אני מתכוון. אנחנו יודעים, ועל זה לדעתי כבר אין חולק, ואפילו המשטרה מאשרת, שהיה ניסיון, שהטלפון של פילבר נפרץ, מעבר לסמכות הצו שלא ניתן ממילא, כי לא ניתן צו מרחיב שכזה, כי אין צו כזה בכלל.
אין ספק בעניין, זה אגב, לי גם אין ספק שזה קצה הקרחון באירוע.
זה אנחנו יודעים, זה מודים כבר, אין בכלל ביקוח, פילבר נפרץ. עוד אנחנו יודעים שנעשו עוד שני ניסיונות לפרוץ לשני מכשירים, בזה הם מודים שלטענתם לא הצליחו. זה הם טוענים, זה הם מודים. אז עכשיו, אתה יודע מה? בסדר, אז זה לא 27 אנשים. אבל משטרת ישראל שתלה תוכנת רוגלה לאדם שהיה במהלך חקירה, הוא עוד לא היה עד מדינה, במהלך חקירה, הוציאה ממנו מידע, המידע הזה, אנחנו מבינים, קרוב לוודאי, סייע להם לגייס אותו לתפקיד עד המדינה, המידע הזה שהם קיבלו, מידע שכולל את כל חייו הפרטיים, את כל העניינים, שאין למדינה שום סמכות, זכות ורשות לראות בשום הקשר, אין שום בית משפט בישראל, ואגב במדינה דמוקרטית בעולם שיכשיר פעולה כזאת. אז הדבר הזה נעשה, אבל משום מה, כלי התקשורת מציינים שהפרשה כולה עורבה פרח, שפגסוס זה ברווז עיתונאי, שכלכליסט זה חבורה של כלומניקים, כאשר יש הודעה בפשע שנעשה חמור מאוד. עכשיו אני רוצה לשאול רגע, לצד הפרסומים של כלכליסט ושל ועדת מררי, שאומרת שהשמות לא מדויקים ושלא נעשה, לא עשו ככה בניסיונות, איפה פרסום ההמשך שאומר, האנשים שפרצו למכשיר של פגסוס, של פילבר, ואנשים שנתנו להם את ההוראה או את האישור, ואנשים שהשתמשו בחומרים שקיבלו מהטלפון של פילבר, את כולם אנחנו מעמידים עכשיו לדין, כי הם שותפים לדבר עבירה. על זה לא קראתי שום מילה, נדב.
אז בוא נעשה רגע...
זה מקרה של דין פרוטה כדין מאה.
אז בוא ניקח את זה יותר רחב, לסקופ שבעיניי צריך להסתכל על זה ומכמה זוויות שונות. אחד, אנחנו הלכנו בתכלס, שווי אחרי הפרסום של כלכליסט, זאת אומרת, הלכנו שווי אחרי הפרסום של כלכליסט. עכשיו, יש פה יסוד מאוד משמעותי, שלצערי, אני חושב שהפרשה הזאת היא הרבה יותר גדולה ממה שפורסמה. הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר מסוכנת לביטחון האזרחים, ודיברנו פה לא אחת גם על פרשיית היועצים של נתניהו, והנושא של איך לקחו להם את המכשירים, ועל על כל הנושא של איך הכשירו את הראיה בדיון מורחב של 9 שופטים. אני לא חושב שהמשטרה פה היא כלי לשלמות. עכשיו, לצד כל זה, צריך להגיד שהלכנו שווי אחרי הפרסום באופן מלא. עכשיו, אני לא טוען שוועדת מררי היא יסוד העניין שתגלה לנו את כל העניין. את חייבת להיות פה ועדת חקירה הרבה יותר משמעותית, צריך לפתוח את האירוע הזה בצורה הרבה יותר רחבה, צריך לראות את כל ה... אנחנו ראינו גם בכלל בכל הפרשה של נתניהו, איך הדברים מתנהלים. זה מאוד ברור ושקוף. אבל צריך לשים פה רגע עוד סקופ. מצד אחד, אנחנו אומרים, האמינות של התקשורת היא מאוד מאוד נמוכה. מצד שני, צריך להגיד, כולנו הלכנו שווי באופן מוחלט אחרי השמות שכלכליסט פרסמו, ופה כנראה, וגם כלכליסט אומרים את זה, שכנראה שהייתה להם טעות, הם הסתמכו על מקור, שכנראה השמות האלה הם לא נכונים, אולי יש 100 מיליון איש אחרים, אבל זה היה הפרסום האחרון. ולכן צריך להסתכל גם על הזווית, שמצד אחד אנחנו אומרים, מבחינה תקשורתית, אנחנו אומרים, האמינות של התקשורת היא מאוד מאוד נמוכה, מצד שני, אנחנו, אתה רואה את כלכליסט, לוקחים כמה צעדים אחורה. לצד כל אלה, ברור שהמשטרה מתנהלת פה בצורה... גם עניינית וגם תקשורתית, בצורה מאוד לא חכמה.
אני עכשיו מדבר בשם הציבור, בסדר? אני הציבור עכשיו, לא עיתונאי, לא... אני הציבור, ואני אומר, במדינה שלי, המשטרה מודה, שהיא ביצעה לפחות 3 ניסיונות, כולל אחד שצלח, לרגל אחרי אנשים שיש לה, בהם עניין כזה, או אחר. רק על הדבר הזה. רק אם כלכליסט מפרסם רק את זה.
נכון. אגב, לשם הוא היה צריך ללכת, זו הייתה השגיאה, הוא היה צריך ללכת על הדברים, שהם באמת הסיפור הקשה והאלים, ברגע שנכנסו לנאם דרופינג, הם בעצם סיכנו את הפרסום של עצמם. זה מה שאני אומר.
אז די רק ב3 שמות הללו, שכולם מסכימים עליהם כבר, בכדי שתקום ועדת חקירה ממלכתית, כי מה שבוצע פה, הוא מעשה חסר תקדים בסכנה שלו. חסר תקדים. עכשיו, אני אזכיר פה למאזינותינו ולמאזיננו את ההיסטוריה. איך נולד תיק 4000, אתם יודעים? אני אספר לכם. מתחקיר של גידי וייט שפורסם בעין השביעית על עלילות אילן ישוע בוואלה, שבו התחקיר נועד בשעתו להראות שאילן ישוע הוא אדם מושחת ורקוב שמשתמש בוואלה לצורכיו, ונתנו בין היתר אין ספור דוגמאות לכך שהוא שירת במרכאות את משפחת נתניהו והשתמש בה כדי לקדם את משפחת נתניהו. את התחקיר הזה, כן, לקחה המשטרה, עליו הסתמכה ובנתה עליו בסופו של מסלול רחוק מאוד, מאוד. את 4,000. המשטרה פתחה בחקירה לאחר שמוטי גילת פרסם את פרשת ברון חברון בערוץ אחד. המשטרה יום אחרי זה פתחה בחקירה. לא ועדת בדיקה פנימית, חקירה. זה תהליך אחר לחלוטין, יש לו משמעויות אחרות לחלוטין. המשטרה פתחה בחקירה דקה אחרי ש7 ימים, ואותו מוטי גילת אגב, מפרסמים את פרשת האי היווני. המשטרה פותחת בחקירה, אחרי שגידי וייץ מפרסם בכל העיר בירושלים, את העלילות אהוד אולמרט בעיריית ירושלים והולילנד וכו' וכו'. זאת אומרת שהקשר הסיבתי של תחקיר מטריד, והמשטרה מחויבת לציבור, את החקירה, היא עכשיו מחויבת לציבור כבר. זה כבר לא, היא לא צריכה לקבל, אגב, לפי החוק, זה סיפרה לי פרופסור טליה איינהון. היא אמרה לי, יש חוק 56 לסעיף העונשין, סליחה, יש סעיף 56 לחוק העונשין, שאומר בצורה ברורה, אם המשטרה יש לה יסוד או חשד שבוצע פשע, גם ללא הוראה וללא פקודה, היא מחויבת לחקור. וכאשר כלי תקשורת, כמו כלכליסט, מפרסם חשד כה חמור, המשטרה צריכה לחקור, לפתוח בחקירה, באותה דקה, באותה צורה שהיא פתחה, באין ספור חקירות, בהמשך לפרסומים בתקשורת, הרי אנחנו רואים.
נכון.
פלוני מוטרד בהטרדות מיניות, גם אם אין מתלוננות המשטרה חוקרת ומזמינה אותו. יש לזה אין ספור דוגמאות, אני לא יכול אפילו להתחיל למנות לך את הדוגמאות.
אני תכף אתן לך דוגמה מהימים.
איך היא לא חוקרת את הפרשה הזאת? זה החובה שלה לציבור, ופה השערורייה, שזה מהלך טיוח נדב, וזה לא משנה אם זה 300 או 300, זה באמת לא משנה כבר.
אני מסכים, אני מסכים ב-100%.
העובדה שהם לא חוקרים, חוקרים חקירים...
אגב, הם לא מסוגלים לחקור גם, הם לא מסוגלים לחקור את עצמם, זה צריך להיות משהו חיצוני לכתחילה, לא?
ברור.
הם לא מסוגלים, כי כשחברה יועצי נתניהו מגיעים בהאשמה של, מה זה היה, הטרדת עד, שהוא לא היה בבית והוא לא התלונן, לא משנה, לוקחים אותם ולוקחת אותם חוקרת וחוקר, שהחוקר הוא כמו מגד, אבל לא סתם מגד, בסיירת מטכ"ל, הם לא באים לאיזה תחנת שוקומוקו, הם באים ליחה, ל-443, סיירת מטכ"ל של המשטרה, שחוקרת אותם, ואומרת להם, אדוני, יפתח את הטלפון, הכל מה שאני אומר מגובה, והוכח, וגם מגיע לבית משפט, והוכח כנכון, כן? זה עובדות מה שאני אומר. מגיעים, מבקשים מהם לפתוח את הטלפונים, אומרים, סליחה, הטלפונים באוטו, מבקשים מהם ללכת להביא את הטלפונים, מלווים אותם נגד החוק, נגד זכויות הבסיסיות ביותר של הפרטיות, לוקחים אותם, לוקחים להם את הטלפונים, מכריחים אותם לפתוח את הטלפונים נגד החוק, לוקחים את הטלפונים, מוציאים הודעות, מעבירים בקבוצות שלא קשורות לחקירה, הודעות שלא קשורות לחקירה, אז אתה אומר, ביחידה בסיירת מטכ"ל של משטרת ישראל, עכשיו זה ברוך שזה לא החוקרת, פתאום קמה בבוקר ואמרה, על הדרך אני אעשה את זה. זה הרמיסה של זכויות הפרט היא כל כך מהותית בתוך האירוע הזה, שהתחקיר של כלכליסט, בגלל זה אני אומר, יש בו פגמים וכו', כי לדעתי הם הלכו לכיוון לא נכון, אבל ברור שזה תיבת פנדורה, וברור שרומסים פה את זכויות הפרט, ולכן אני גם לא מופתע שמאזינים שלו כחוק, כי זאת שיטה, זה לא אירוע נקודתי, זאת שיטה.
ואני אומר, נדב, אסור ליפול לספין, כי זה הספין שעכשיו מנסים המתייחים לעשות לנו, מול הפנים. הספינו, כלכליסט טעו בפרסום, ולכן אין שום דבר, הכל עורבה פרח. זה הספין. הספין עכשיו הופך להיות, האם כלכליסט טעו או לא טעו? לא, 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 זה לא הסיפור שאנחנו בכלל עכשיו מדברים עליו, או צריכים לדבר עליו כציבור וכחברה ישראלית. הציבור צריך לשאול, עזבו שנייה כלכליסט, האם המשטרה עכשיו נותנת לי תשובות לאזרח, לשאלה המדהימה הזאתי, האם היא באמת רגלה שלא ביודעין ושלא בסמכות ושלא באחריות ושלא בזכות אחר אזרחים באופן שהוא נפשע, הוא פלילי, הוא לא נפשע, הוא פלילי ממש.
הוא עברייני, הוא עברייני דה פקטו.
לא יתאו או לא טעו. זה שהמשטרה רגלה אנחנו יודעים, וזה עובדה שלא נפתחה חקירה פלילית, סלש ועדת חקירה מיד הוקמה, היא רק מלמדת על מהלך הטיוח שאנחנו רואים מול העיניים, נדב. ועכשיו כולם משתפים פעולה עם השיחה על כלכליסט. כלכליסט כבר לא מעניין. זה כבר לא מעניין כלכליסט. באמת, אותי כבר לא מעניין מה יכתבו בכלכליסט. אותי מעניין שהמשטרה את הדבר הזה פשוט בוחרת לא לבדוק, ואין מי שיגיד לה.
אני אומר,
לא יועמ"ש, לא שר הביטחון
פנים. זה מה שהראל סגל, חברנו, שהתארח פה גם, אומר כבר שנים, והוא חפר לי על זה כמו זה המון שנים כאילו, ואמרתי לו, אחי, שחרר, אבל הוא פשוט, אני צריך להגיד, הראל סגל צדק. הוא אמר, אין, מי יחקור את החוקרים?
נכון.
אין מי יחקור את החוקרים, עכשיו נכון. במקרה הזה, זה המשטרה לא יכולה לחקור את עצמה, נכון. זה כאילו, זה כמו, נכון. זה כמו שאני, כמו שאני שדר משחק של ביתר, אני לא, זה לא יכול להיות, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא יכול לקרות, זה לא, זה לא אובייקטיבי.
אז אני מוכרח, אני מוכרח שוב להיות, אולי איזה שמה דמגוגיה, ואני מוכרח לומר את זה. את האשמות במשפט נתניהו, אתה יודע מה? האשמה הכי חמורה במשפט נתניהו מהי? שוחד, כן? נגיד, שוחד תמורת הטבות רגולטוריות שלא ניתנו מעולם על פרסום, איך קוראים לזה? פרסום יתר או whatever,
חרטה הזה. סיקור אוהד, כן.
סיקור אוהד שלא ניתן מעולם. זה האשמות הכי חמורות בתיק. על האשמות החמורות הללו, שיגעו את המדינה, שיגעו את המדינה, גייסו פה עשרות חוקרים, השקיבו עשרות, שלא לומר, מעל 100 מיליון שקל, כך אני הבנתי, בחקירות האלה, תרללו את המשטרה, את הפרקליטות, את התקשורת, את עם ישראל, את כולנו, על העבירות האלה. עכשיו, העבירה שחשוד במי שביצע את הריגול אחר פילבר, חמורה פי 300, מהעבירות הכי חמורות בתיקי נתניהו, והמשטרה לא טורחת לבדוק. אז כאזרח אתה אומר, רגע, 100%, אתם רוצים לחקור את נתניהו? בסדר גמור. אבל חבר'ה, יש פה פשעים, לפחות חשד לפשעים, חמורים וגרועים בהרבה, ואתם אומרים, אני אסתפק בוועדה פנימית, ואני אשחרר אתכם לדרככם עם תשובה, לא היה כלום? אני מצטער, ככה נראה, באמת, ככה נראה טיוח בהגדרה שלו, וככה נראית יריקה בפרצופו של הציבור בהגדרה שלה. אני מצטער, אסור לי פה לספין, כלכליסטה או לא
טעה. אל תצטער, אל תצטער, אתה צודק, ואני רוצה להתקדם איתך, יש לנו עוד כמה עניינים בהקשרים האלה. אני רוצה עוד סגיר אחד לגבי המשטרה, ואחר כך אנחנו נמשיך לכמה עניינים פוליטיים, כי יש כמה דברים ששווה לדבר עליהם. אפופו המשטרה, היום בטח ראית בידיעות אחרונות ובעוד כל כך הרבה מקומות אחרים, לא להאמין, אבל היה מקרה אלימות במגרש. אתה ידעת שיש אלימות במגרשים? אתה ידעת שהמשטרה מרביצה לאוהדים?
בישראל?
לא, בישראל. אני אגיד לך למה לא ידעת. עכשיו,
הדבר הזה לא יכול.
אני ראיתי במו עיניי, אני אפילו לא יודע להגיד לך כמה מקרים של אלימות משטרתית, כולל פרשים, כולל מה שאתה רוצה, שפשוט מתנהגים לאוהדים אני אפילו יודע להגיד כמה, זה פשוט כאילו אלימות כל כך קשה וברוטלית ללא צורך.
כמו אסירים במחנה שבועים, אתה אומר, למה הם מרביצים להם? באמת, אתה רואה את התמונה, אתה אומר, למה הוא מרביץ לו? למה? למה?
אז תראה, אז אני רוצה לתת פה איזה טסט קטן, כי זה באמת איזה. קודם כל, אני אי אפשר לחשוד בי בעדתי לחלילה להפועל תל אביב, אבל אני חושב שבעניין הזה של אלימות כלפי אוהדים, אין הפועל, מכבי, ביתר, whatever, צריך לצאת זה כאיש אחד. המשטרה מתנהגת במגרשי הכדורגל, הרי אם זה היה בקאמרי או בכל מקום אחר, או לא יודע איפה, בסרט, זה לא היית חושב על דבר כזה, על אלימות שכזאת, הם פשוט משתמשים בברוטליות, ממש שולחים כאילו את האנשים, חלק, לא כולם, לא רוצה להכליל, הכי אלימים שיש, לבוא לפרוק, כאילו הם באים לפרוק את העצבים שלהם על האוהדים, ופעם זה ביתר, פעם זה מכבי, פעם זה הפועל. אבל צריך להגיד, אוהדי הפועל הם דה פקטו ומתמטיקה וסטטיסטיקה, ואני גר פחות מקילומטר מבלומפילד, הם האלימים ביותר בכדורגל, בכדורסל ובכל מקום אחר.
אמת, לאורך שנים אגב, זה לא דבר
כל שנה. וזה רק הולך ומחריף, לא כולם, אני לא מכליל, אבל יש מביניהם אלימים וממש מראות מכוערים, ראיתי את זה לנגד עיניי לא אחת, יש הרבה אוהדים שהם כאילו זה, הפועל זה בעיניי האלימים והבזויים ביותר, על אותה קבוצה אלימה אני מדבר, לא על כולם. עכשיו, לצד זה, עדיין זה לא מצדיק את האלימות המשטרתית הזאת. עכשיו, מצד אחד, כל זה קורה, ומצד שני, אלימות במגרשי הכדורגל זה לא דבר חדש. אבל, כשהאלימות מוכוונת כלפי אוהדי הפועל, פתאום כל המדינה מדברת על זה.
ברור.
שעודי ביתר חוטפים מכות, אף אחד לא מדבר. שעודי חיפה חוטפים מכות, שעודי מכבי, אף אחד לא מדבר. ואוהדים חוטפים מכות במגרשים, לצערי, ערב מאוד, זה קורה.
ולמה? ולמה? כי חצי מהעיתונאים שמסקרים כדורגל בישראל, וחצי מהעיתונאים שמסקרים פוליטיקה בישראל, וחצי מהאורחים, ואנחנו מכירים, אני יושב במערכות, ישבתי לפחות במערכות האלה עם האנשים האלה, חצי מהמערכות זה אוהדי הפועל. אז לכן, כל התקשורת משתוללת. קל מאוד להסביר את זה.
אז כמו שלא ידענו מה זה במרכאות מכתזית עד ההפגנות בבלפור, למרות שחרדים יכולים לדקלם לך מה זה מכתזית בהפגנות שלהם.
חרדים, מתנחלים, מפגינים של ימין,
יודעים. עד שזה הגיע להפגנות בלפור, ואז גילים שיש כזה דבר מכתזית. אותו דבר אלימות שוטרים. האלימות המשטרתית במגרשי כדורגל, מתי היא נולדה? כשעדי הפועל חטפו מכות. פתאום טורים, אתה מסחס לאתרי הספורט, ספורט 5, וואן, הכל כאילו המכות, זה פעם ראשונה, זה אירוע, ידיעות אחרונות, עמוד 2, עמוד 3, טור שלם על אלימות וזה. אתה יודע איזה מכות ראיתי שעדי ביתר חוטפים לאורך שנים במגרשים? פרומיל מזה לא ראית. פרומיל! כאילו פעם ראשונה, מתי יש מכות? כשזה עודי הפועל. אז יש פה גם שוטרים אלימים, גם עודי הפועל שהם הכי אלימים בארץ, אבל זה לא מצליק לתת מכות סתם, וגם זה שאלימות משטרתית, אתה יודע מתי יש? רק שהיא נגד הפועל. עד אז לא מדברים על זה בתקשורת, אז זה סתם לגבי שוטרים ותקשורת.
רק ההפגנות של הבלפוריסטים, הם הפגנות שמסקרים ומרעישות את המדינה, והפגנה ביום חמישי שהייתה בחיקר בימה, אני חייב להראות לך, דעתי שמרתי את זה, אני חייב להראות לך, זה הכי מצחיק, דעתי שמרתי את זה, צילום מסך, אבל לא שיתפתי.
היה, מה, אתה מדבר על התמונה מההפגנה ליד מודעות האבל?
ההפגנה, לא, לא, היה כותרת בוואלה, זה היה הכי מצחיק. כן. איפה הכותרת? הנה הכותרת. שים לב. הכותרת של וואלה, רואים פה מה כתוב?
זה מאות.
ממש בזמן ההפגנה, כותרת 7 או 8, לא, לא כותרת ראשית כמובן. מאות בהפגנת ימין בתל אביב, נכון? אתה נכנס לידיעה. שים לב מה כתוב בידיעה. יותר מ-1,000 איש מגוש הימין. בסוף הידיעה כתוב, המשטרה מעריכה שהיו מעל 5,000 איש. אז הכותרת אומרת מאות, הכתב אומר מעל 1,000, ובפנים המשטרה אומרת מעל 5,000, וכל זה מתפרסם בוואלה, בידיעה, ואיש לא מציית, ואיש לא פוצה, וזה פשוט, זה פשוט...
אבל תראה, אם אנחנו רגע...
אין מילים, אין מילים.
אבל אם אנחנו רוצים רגע לקפוץ עוד שכבה בעניין הזה, אני חושב שיש פה בעיה קשה, באמת, אם אנחנו עושים רגע מה שנקרא התבוננות, יש בעיה קשה בניווט של המחאה הזאת. וזה לא יתרומם גם מעל ה-5,000 איש, כל עוד ימשיכו בנרטיב שכרגע מפמפמים. תראה, יש גם, צריך ללמוד מכל אחד, צריך ללמוד מכל מערכת ומכל, זה מעבר לאיך שהתקשורת, זה רק מחזק את מה שאני רוצה לומר. ההפגנות האלה, כדי שהן יצליחו, כדי שהן יבקיעו, כדי שהן יתעצמו, הן לא יכולות להיות הפגנות כמו הפגנות בלפור, אבל כן צריך ללמוד מדברים שהצליחו. וכדי שההפגנה תצליח, אתה צריך לייצר מכנה משותף רחב מספיק, אתה זוכר בהפגנות בבלפור, צדק ליד, וכל מיני דברים שהם לא קשורים. עכשיו, פה יש משהו שהוא עניין, כשאנחנו מדברים על הקטע של, על הקטע של, מי, אפרופו צדק ליד, ועד מה שאומרים, הביביסטים וכל העניינים האלה, אתה צריך לייצר רגע מכנה משותף רחב מספיק, שיוכלו להצטרף אליו, לספוח אליו קהלים. עכשיו, האירוע הזה שאנחנו מסתכלים עליו כרגע, החדירה לפרטיות של אנשים, הפריצה לטלפונים, זה לא משהו שמפריע רק לאנשים שמצביעים לנתניהו, זה משהו הרבה יותר רחב מזה. מה שאנחנו רואים כרגע שאיך שהקואליציה ואיך שהממשלה מתנהלת, זה משהו שמפריע להרבה מאוד אנשים. אבל כל עוד, גם הדוברים, גם הנרטיב וגם השלטים וכולי, יהיו במרכאות תחת מקום שיש לו קפסיטי של כמה אלפי אנשים, מה שנקרא הקהל הליבתי בלבד, הארדקור, העודים השרופים, זה לא הצליח להתרחב. המחאה הזאת, ההפגנות האלה, כדי שהם יתרחפו, צריך לעשות שינוי וטוויסט לחלוטין, גם בלוקיישן. למה אתם עושים את זה בהבימה? למה בהבימה?
זה טוב ששאלת. למה בכיתה הבימה הימין מתכנס? לא הבנתי.
עכשיו, כשאתה יודע שבסוף התקשורת לא תיתן לך גיבוי, שבסוף מה שיש לך זה כלים אחרים לגמרי, אתה לא יכול להשתמש באותם כלים שהצד השני ישתמש, אבל כן תנסה לייצר, אפרופו צדק ליד, להשתמש בזה בכוונה, כמשהו שהוא לא קשור להפגנות בלפור, אבל נכנס להפגנות בלפור, וכל הסיסו וסימחו והצהלות שהיו שם, דברים שלא קשורים בכלל לנתניהו. אבל הם הצליחו לייצר מכנה משותף רחב מספיק, כדי לספוח עוד קהלים. עד שמי שמנווט את ההפגנות האלה, לא יבנה מסר ברור, נרטיב ברור, משהו שפונה למכנה משותף רחב יותר, אתה תראה עוד פעם ועוד הפעם, את אותו קהל מסור, האוהד, הדוק, אכפת לו, אבל זה קהל לא מספיק גדול בשביל לייצר משהו משמעותי. למשל, יוקר המחיה, חרדים, קהלים שיכולים להתחבר לדבר הזה, והכל תחת אותה אג'נדה של הממשלה הזאת, איך היא מתנהלת ואיך היא פוגעת באזרח. אם אתה תעשה מהלך ותבנה אותו בתבונה, עם מסר נכון, עם קבוצות שמעבר לקבוצות ההומוגניות המצומצמות, תוכל להרחיב את היריעה, במקום זה הולכים עוד הפעם ועוד הפעם לאותו קהל. עכשיו אפשר לעמוד עם חוק הפעם, להגיד התקשורת לא מסקרת, זה הכל נכון. אבל אם אתה רוצה לייצר מחאה עממית, גדולה, משמעותית, אתה צריך לספוח עוד קהלים. כדי לספוח עוד קהלים, אתה צריך לדבר על מכנה משותף רחב וגדול, וכל עוד לא יעשו את זה, אז אנחנו ניתקל באותו דבר ונגיד התקשורת לא מסקרת, וגם באמת לא תסקר את זה. אז אתה חייב לייצר מחנה משותף שייצר מחנה משותף. זה התלקיד שאתה צריך לייצר בקצה. כרגע זה לא קורה.
התקשורת תסקר, כאשר תהיה ידיעה, מפגיני ימין היכו באלימות מפגיני שמאל שבאו למחות כנגד ההפגנה. את זה יסקרו. לא משנה, אני מסכים מה שאתה אומר.
אבל אתה לא צריך לבנות על התקשורת, אתה צריך לייצר משהו.
אני מסכים. מי ששם את מבטחו בתקשורת, אין ספק שימשיך לחכות את תחיית המתים, והיא תגיע כנראה לפני שהתקשורת בישראל תהיה ישרה והוגנת. זה אין ספק. מצד שני, צריכים גם להוסיף ולהיות ישרים. הציבור הימני בישראל מסתבר חזק יותר בפייסבוק, בטוויטר, ברשתות החברתיות, מאשר ברחובות. חברנו מבלפור, ואני אומר את זה פעם אחרי פעם, לימדו אותנו שיעור מאוד יפה, במה זה לצאת לרחובות במשך שנה וחצי, כיכר וגשר וצומת בכל רחבי הארץ, ולא משנה אם זה היו 100,000 איש בערב, בטוטל, או רק 10,000. אבל הם יצאו מוצאי שבת, מוצאי שבת, מוצאי שבת, לכיכרות.
רגע, אבל אני רוצה להגיד לך לצד זה.
לכולם צריכים לומר את זה.
ואנחנו להם...
לא נמצא, להם היה דבק השנאה ברור שמאחד
אותם. רגע, רגע, עזוב את הדבק של השנאה, ברור, אבל היה להם גיבוי תקשורתי שכל מהלך קטן שהם עשו, אז זה היה נראה כהצלחה. עכשיו פה, לכתחילה, בתנאי המגרש, אין לך את זה, אז אתה חייב להיות הרבה יותר צירתי, הרבה יותר פונה לקהלים רחבים, הרבה יותר ממוקד במסר. כל הפגנה היא במסר אחר, דוברים שהם לא, הם באים מאותו נרטיב, אתה חייב לפתוח את זה, לא תפתח את זה, לא תבנה את זה נכון, לא תצית את הגפור, לא תדליק משהו משמעותי, זה ימשיך לדשדש. ואם אתה רוצה...
שמישהו יסביר לי, שמישהו יסביר לי.
אתה מסכים איתי אבל שזה לא יעבוד?
מסכים, ככה זה לא יתרומם. ככה זה לא יתרומם, אין שאלה, אין שאלה. אבל שמישהו גם יסביר לי, אגב, הרבה אנשים כותבים לנו פה, ליטל בית יפת שלנו כותבת, אנשים שהם עוקבים קבועים שלנו, אומרים, חבר'ה, אבל היה להם מימון, היה ארגון, היה מערך, כולל מערך הסעות, כולל מערך של הדפסת שלטים, כולל מערך שמימן פעילים, פעילים ומפגינים, אנחנו יודעים את זה כבר, אנחנו יודעים שהיה מערך. עכשיו אני שואל שאלה פשוטה מאוד, היום ישב אצלי חבר הכנסת שיקלי בכנסת, ואמר לי ש... בכנסת, באולפן סליחה, ואמר לי שבדוחות שהוא ראה, 90% מהתקציב, מהמימון, ששוברים שתיקה והחבורה מה שנקרא, מגיע מחול בכלל. עכשיו אני שואל, אני לא רוצה לטפל לארגוני השמאל, איפה הכסף הימני? איפה המיליארדים
הימני? אתה רק מזקק את העניין, תשים לב.
איפה הוא? איפה הכסף הימני?
אבל אני לוקח את הנקודה שלך לאזור הפרגמטי, ואומר את הדבר הבא, ינון מגל חברנו, העלה קמפיין מימון המונים, שתרמו לו עשרות אלפי אנשים, 4 מיליון שקל בקצת יותר, אבל לא משנה, 4 מיליון שקל, כי אם אתה מצית את הדמיון, וזה מה שאני אומר חידוד המסר, וזה מה שאני אומר מיקוד, אם אתה מצית את הדמיון, סביב משהו, שיש לו מכנה משותף רחב, שהוא קליט, והוא בהיר, והוא מובן, והוא לא מתפזר, והוא לא בורח, אלא הוא ממוקד וחכם, אז אתה יכול לייצר, כי הימין הוא לא פחות יצרי ורגשי מהשמאל, בסדר? והוא יודע לצאת החוצה לא פחות. זה לא העניין של המימון מגיע משם, או המימון מגיע מפה. If you built it, they will come. אם תצית את הדמיון, אנשים ילכו אחרי זה, אבל, אבל מי ש... ואני חלילה לא בא, לא להחליף אף אחד, ולא לתת ציונים ולפגוע באף אחד, מלאכתם ברוכה. אבל אם אתה רוצה לייצר משהו שהוא רחב יותר, משמעותי יותר, ויש לנו רפרנס, אז זה מכבר, אז אתה צריך להצית את הדמיון, והפעולה הזאת עד עכשיו לא בוצעה, ועד שהיא לא תתבצע, תמשיך להיות ב-5,000 איש, שזה, אני, אמא שלי הלכה להפגנה, אוקיי? אמא שלי הייתה בהפגנה.
כן, אני יודע, ראיתי את זה.
אז אני אומר, אז אתה יודע, אנשים הולכים, אבל אתה לא תצליח להתרחב אם לא תהיה פה עבודה אסטרטגית, חכמה, מדויקת, מזוקקת, שיודעת להגיע, לעשות בילדאפ נכון להפגנה, לבחור את הלוקיישן הנכון, לבחור את הדוברים הנכונים, לבחור את המסר הנכון, כי אם אתה תעשה את זה נכון, אז 4 מיליון שקל בכמה ימים ועשרות אלפי תורמים, כי הנה זה אפשרי.
כותב לנו אלון מליק, גם עוקב קבוע שלנו, זה לא המימון ולא המערך, זה נטו הפידבק התקשורתי, הוא מסכים איתך, הייתי במחאות, הובלתי הפגנות, אין דבר מתמרץ יותר מהעובדה שרואים אותך בחדשות, ויש בזה משהו, יש בזה משהו, כשאתה הולך להפגנה ואחרי זה אתה רואה ידיעות נכנסות מוויינט ווואלה ודמרקר והארץ, כולם אומרים עשרות אלפי מפגינים, אתה אומר, אני חלק מהאירוע הזה, אתה מרגיש שאתה שותף, אני מבין, וכשיש דממה תקשורתית, אתה אומר, למה לי בעצם? מוסכם, ועדיין. עוד נדבר עם יענו זמן על אלי אבידר ועתיד הקואליציה הזאת ומה שקורה, אבל אין ספק שאם הימין בישראל רוצה לייצר איזשהו מומנטום שיגיע לכנסת בסופו של דבר וישפיע גם על הפוליטיקאים, זה יצטרך לקרות ברחוב. זה יצטרך לקרות ברחוב, כי הימין הפקיר את הרחוב לחלוטין, ואני מבין שאנחנו כבר 8 חודשים באפקט של פוסט טראומה או הלם, או לא יודע איך לכנות את האירוע הנפשי הזה. אבל אלא אם כן מישהו חושב שזה פשוט יעבור מעצמו הדבר הזה שנקרא ממשלת בנט, והיא לא תעבור מעצמה, צריכים להמריץ אותה לעבור מהעולם. צריכים להמריץ אותה. ומי שחושב שלא משנה כמה קר לב וכמה גס ליבו יש של פוליטיקאי, אם הוא אדיש לעובדה שבמשך חודשים יוצאים אנשים לרחובות באלפיהם ובעשרות אלפיהם ובמאות אלפיהם וצועקים לו לך הביתה, הוא נשאר אדיש לזה, הוא טועה. הוא טועה. אנשים האלה בסופו של דבר מבינים שכאשר יש תנועה ברחובות, כאשר יש מומנטום אמיתי, הם מבינים שהמומנטום הזה לא מייצג רק זעם, אלא הוא מייצג גם מהלך פוליטי, מהלך ציבורי, מהלך חברתי. פוליטיקאים מבינים את השפה. ואם הימים שם בבית, ימשיך לכתוב לי קומנטים ויחשוב שזה מספיק, אז רחוק לא מגיע. רחוק לא מגיע. אני אומר את זה באהבה. לא נגיע רחוק.
אתה צודק, ואלון, תתחדש על העבודה החדשה, גם צודק. הנקודה היא שאתה צריך...
מכיר את אלון? מכיר את אלון.
מכיר לך.
אפילו ברמה של מה הוא עובד.
נעשה ספוילרים אחר כך.
לא מכיר, אבל...
נעשה ספוילרים אחר כך. הנקודה היא ששניכם צודקים. וזה רק מבאר ומחדד את מה שאני אומר, שללא אסטרטגיה ברורה, ללא מערך נכון, ללא פנייה ממוקדת לקהלים, ללא עבודה, לא ספורדית, מנוהלת, מאורגנת, זה לא ילך, כי אין לך גיבוי תקשורתי, ולא יהיה לך גם גיבוי תקשורתי. טוב, אני רוצה לדבר איתך על עוד נושא או שניים שנספיק, אבל בין לבין אנחנו צריכים, ואנחנו מחויבים ומתחייבים, ולכן אנחנו גם השבוע ובכל שבוע, ומקווים מאוד, כמו אני אומר את זה בכל שבוע, מקווים מאוד שלא נצטרך לעשות זאת עוד, אבל ככל שנצטרך אנחנו עושים זאת ונקפיד לעשות כך, ואנחנו סופרים את הימים. אברה מנגיסטו, שנמצא 2726 לילות וימים בשבי, וזה זה, זה מבהיל המספר הזה, זה מפחיד, זה נורא, ואתה יודע, היה לפני כמה שבועות, היה היום הכי קר בשנה, ואני אומר לך, זה... אני עברה לי בראש אימא של אברה, ואחות של אברה, והמשפחה שלו, שאיזה קושי זה, באמת, כאילו, הקושי הזה שאנחנו, אתה יודע, החיים מתנהלים וזה, ואברה 2726 לילות וימים, אז אנחנו
מקפידים להגיד,
זה מספר לא יאמן. אנחנו מקפידים להגיד את זה כאן, אנחנו לא נכנסים לעבודתו של ירון בלום, שאחראי על הנושא של השבויים ונדרים, ואני לא נכנס בתוך הנבחי הדברים, אנחנו גם לא חשופים להכל, אבל יש עניין וערך ישראלי של ערבות הדדית, ובכלל, בטח שמדובר בחלש בחברה, לבוא ולהציף את הנושא תקשורתית לצערנו, נכון, זה לא הנושא הכי סקסי וכו', הנושא הזה כמעט ולא עולה, אז אנחנו מתפקידנו להעלות את זה כאן, אז אנחנו מעלים את זה, זה לגבי אברה, אני רוצה... יש
נושא אחד שחייבים לסגור אותו, כי הבטחנו אותו גם בכותרת, חייבים לשאול, ואני אבטח בשאלה, והיא תהיה גם ההובלה לנושא. נאמר שסין שולחת לישראל קונסול, נאמר שאנחנו קוראים ברעיון עם הקונסול שהוא אומר א', אינני יודע את מילות ההמנון הסיני בעל פה, ב', הוא לא מייצג אותי כלל וכלל, כמו כן סיני מדינה נפשעת שמייצרת פשעים נגד האנושות ונגד אזרחים ומפירה זכויות אדם באופן שיטתי, ונעים מאוד, אני קונסול סין בישראל. מה לדעתך? תאר לך שסיטואציה כזאת הייתה קורית. אז ברור שהאישה הזאת בסין כנראה לא הייתה רואה את אור היום יותר לעולם, כן? וברור שאף מדינה בעולם שיש לה טיפה כבוד עצמי, טיפה, גרם כבוד עצמי, עזוב פוליטיקה עכשיו, זה לא קשור לפוליטיקה, זה לא קשור אפילו ליאיר לפיד, זה לא קשור לכלום, זה קשור למדינה שאיבדה את כבודה הלאומי, מדינה שאומרת, אני שולחת אישה שאומרת בגלוי, ההמנון שזה לא מייצג אותי, כמו כן אני לא יודעת אותו בעל פה בכלל, ובנוסף זו מדינת אפרטהייד נפשעת שמבצעת פשעים והיא כובשת, והיא עכשיו נשלחת לייצג את המדינה עצמה, תחת דגל המדינה, בשכר של המדינה, עם דרכון דיפלומטי של המדינה, בשמי ובשמך גם. הדבר הזה מעיד שהמדינה שלנו איבדה את כבודה העצמי, והיא מצויה בתהליך התפרקות. וחברים, צחוק צחוק, אפשר להפיל הכל על לפיד, אבל זה יותר גדול מלפיד מה שקורה פה. יש פה משהו באתוס שלנו, שמאפשר בכלל שווירוס כמו הפיגוע הזה שמבצע לפיד יתרחש, כי במדינה שיש לה כבוד עצמי, אמיתי, מדינה שברור גם לימין, גם לשמאל, גם לביביסטים, גם לבלפוריסטים, גם לשמאל קיצוני, גם לימין קיצוני, כמו שבארצות הברית אגב, ברור, הדגל האמריקאי קדוש, לפרוגרסיבי הפרוגרסיבי ביותר, למתקדם ביותר בשמאל האמריקאי, ברור שהדגל האמריקאי, ההמנון האמריקאי הוא קדוש. קדוש. לאיש שמאל הכי קיצוני שתמצא בארצות הברית, ואני אומר לך את זה, אני מכיר לא רע את התרבות האמריקאית. הדגל האמריקאי הוא קדוש, החוקה האמריקאית היא קדושה, ההמנון האמריקאי הוא קדוש, כי יש להם כבוד לאומי. אנחנו מדינה שאיבדה את כבודה הלאומי, וזה שיאיר לפיד מדרדר אותנו לעוד תאום, לעוד תאום, לעוד תאום, זה סיפור המשנה. אני אומר לך משהו מאוד לא טוב קורה במקום הזה שנקרא מדינת ישראל, כי מדינה שלא בוערת ברחובות היום, וכנסת שלא משתוללת, ולא מגישה מיד 500 הצעות אי אמון, רק על רקע זה ברור ששום דבר לא יעבור, באופן סמלי לומר הדבר הזה, הוא נפשע במהות שלו. האישה אומרת, מדינת ישראל היא מדינה שאותי לא מייצגת, כי היא פושעת ונפשעת, ההמנון שלכם לא מייצג אותי, ואני גם לא טורחת ללמוד אותו בעל פה, ואני שולח אותה לייצג אותי בסין, אחת המדינות החשובות בעולם, באחד מעשרה התפקידים הקונסולריים הכי חשובים שיש למדינת ישראל בשירות הדיפלומטי. תשמע ידידי, אתה כל פעם אומר, יותר נמוך מזה אי אפשר לרדת. שפל גרוע מזה לא נראה. וכל יום, שפל חדש, תחתית חדשה, תהום חדשה. ואני אומר לך, הסיפור, לפיד הוא אולי הטריגר או הקטליזטור או הבובה שאליה אנחנו לא הבובה, או העילה שאנחנו אליה נתפסים. אבל משהו גדול יותר קורה, כי במדינה שיש לה כבוד עצמי וגאווה לאומית ואתוס שמוסכם על כולם, זה לא היה קורה. זה לא יכול היה לקרות. זה לא יכול לקרות.
אז תראה, אז קודם כל, זה מביש ובלתי נתפס. באמת בלתי נתפס. הסכנה הגדולה ביותר, אתה יודע, כשאתה המפלגה הגדולה, אני מדבר על זה בהרצאות שלי, הסכנה הכי גדולה למפלגה גדולה בקמפיין פוליטי היא האדישות. כי כשאתה אדיש ואתה לא מממש את זכותך הדמוקרטית האלקטורלית, אז אתה בעצם מאבד את הכוח שלך. והאדישות היא הסכנה הכי גדולה בכלל של אזרחים במדינה. כי אתה נהיה אדיש, ואנחנו כבר נהיינו אדישים בכל כך הרבה דברים, וזה באמת מהלך חסר תקדים. ואני רוצה לתת לך טייק על הקטע הזה דווקא של זועבי, קצת רגע וננתח שנייה את המצב הפוליטי ומה קרה פה ואיך בכלל, אנחנו מדברים על ממשלת קריית תרנגולת בערך מאז שהיא קמה, ובימים האלה אתה רואה ביטוי מובהק של הסחטנות, מובהק של הלקונה, מובהק של כל חק מלך, וכל אחד עושה מה שבא לו.
העיוות הזה, זה פשוט ממשלה שהיא עיוות של הפרלמנטריזם והדמוקרטיה בישראל, זה מה שזה. מוטציה. סלח לי.
עכשיו, מה המהלך הפוליטי פה, אוקיי? לפני חודש ומשהו, אותה חברת כנסת רינאוי זועבי מצביעה באופן מפתיע לחלוטין, מצביעה נגד חוק הגיוס. כן. לא מעדכנת את מרץ, מהלך שנראה תמוע לחלוטין, עזוי משהו, ננזפת, שמה ננזפת, למרות שאין להם שום מנוף, אתה לא יכול להעיף אף אחד בכנסת הזאת, כי אתה אהבת אותה, אהבת את עצמך, אז אתה זה התאבדות. והיה נראה, היה מהלך מוזר, ודיברתי בפודקאסט של חברים בנושא הזה,
ברייקינג... תן להם קרדיט, נו, תן להם...
בטח, בטח, בטח לחלוטין, ברייקינג פודקאסט של לד ודור בנדור, אנשים אהובים ומעולים, לד הוא קצת מהצד השמאלי של המפה, היה יועץ של מרץ, ויש להם פודקאסט, מי שבעניין של פוליטיקה ולקבל עוד זווית, ממליץ ברייקינג. דיברתי שם על המהלך הזה, וזה היה, הם אמרו, זה מהלך לא הגיוני, גם מתוך השמאל, אם באים מהכיוון הזה, לא יכול להיות שזה המצב, ואז אני אמרתי, תקשיבו, זה הרבה פעמים אנחנו מדברים על בית הקלפים ופולישוק, ואני אומר, זה תמיד פולישוק, אבל בממשלת 61, דברים מוזרים, הם לא בכך יהיו פולישוק. והנה, חודש ומשהו אחרי זה, אמרתי, אני לא יודע להבין את האספירציה הפוליטית שלה, אבל היא לא עשתה את זה סתם, כי זה לא יכול להיות סתם, זה לא אירוע סתם. והנה אנחנו רואים שזה היה בעצם זריקת התראה ואיום, שעכשיו הוא מומש. מה קורה? אלי אבידר היה אמור להיות, אני מכניס רגע לבוחלטריה הפוליטית, אבל זה חשוב כדי להבין שנייה את המשחק שמאחורי המשחק. אלי אבידר היה אמור להיות, תראה איך גלגל מתגלגל, היה אמור להתמנות להיות שר המודיעין. הובטח לו להיות יאיר לפיד, ואני אנתח פה רגע שתי זוויות רלוונטיות, אני קורא לזה לפיד בחנות חרסינה, כי זה מה שקורה פה בעצם. בפן הפוליטי, הוא בעצם מבטיח דרך הזה, שאלי אבידר ימונה לשר המודיעין, אלעזר שטרן ימונה ליו"ר הסוכנות, ובא לציון גואל, יקבל תיק, אפרופו התחלנו מהפגנות בלפור, אז מי שהיה בהפגנות בלפור, יהיה לו בעצם מימוש למה הוא עושה, כי כשהוא כרגע, הוא כרגע כאילו בלי תיק ובלי וכולי, וזה כאילו מוריד את כל האידיאולוגיה שלו לכתחילה. הקואליציה הזאת היא בעצם מושתתת מדוקטרינת אלקין, שאומרת את הדבר הבא. אנחנו נדאג לכולם לתפקידים, כולם, כולל כולם, יקבלו תפקידים, ואז ברגע שכולם יקבלו תפקידים, הם לא ירצו לזוז מהם. לא ירצו לזוז מהם, הם יישארו בכיסאות שלהם, והממשלה הזאת תחזיק מעמד. אבל היו כמה בקיעים. אלי אבידר הוא אחד מהם. אז היה פה מהלך של קונסטלציה, שדאג בעצם להביא אותו לתפקיד יותר רלוונטי, ולעשות ביד מסתובבת, להכניס את שטרן לסוכנות. אבל זה לא עבד. שטרן התבטא בצורה שגרמה לו, הוא הרס לעצמו בעצם, והכניס אותם לבור. אלי אבידר נתקע, נשבר לו, ומכיוון שכל חק מלך, הוא עשה עכשיו מהלך, חוזר לכנסת, והוא עכשיו מסכן, אדם אחד, מסכן את כל שלמותה של הקואליציה הזאת. ואז נזכרו, כמו בביתן ותרש, נזכרו בזועבי, הגברת שעשתה לנו בצרה במערכה הראשונה, היא תעשה לנו צרה גם במערכה השנייה, מה נעשה איתה? לפיד נכנס לבעיה, הוא אמר, אני חייב למצוא פתרון, אני עכשיו בבעיה גם עם אבידר, כי לא הצלחתי לסגור לו פינה, וגם עם זועבי, שמחר יכולה לעשות לי עוד תרגיל, ואני עוד פעם יפיל חוקים, כמו שאנחנו רואים, הקואליציה לא מצליחה, ולא מצליחה להעביר שום דבר, בגלל הקואליציה תקירי התרנגולת הזאת.
לא, היום הקואליציה, היום שבוש הקואליציה, סילמן אמרה לחברי הקואליציה, אתם בחופש, אין צורך לבוא להצבעות, לכו הביתה.
בדיוק, באנו לעבוד. הזדרז לפיד ואמר, אני חייב למצוא לתפקיד. אתה רואה שזה תפירה של לפיד בחנות חרסינה, כמו שהוא לא הצליח לתפור שם, הוא ניסה לתפור פה, ואז אומר, מה אני אעשה איתה? ונתן לה את התפקיד הזה, אני לא חושב אפילו שהוא ניהל את ההשלכות של קדימה, איך זה יתפס וכו', אבל הוא היה חייב לייצר פה איזשהו מהלך, שיזיז את האתגר הזה מהדרך. אז אלי אבידר מייצר בעיה, הכל בכיסויים.
תנתח איתי את המהלך של בני גנץ. אני חייב להגיד לזכותו של בני גנץ, שעושה רושם, שלא משנה אם יש במהלך הזה גם כמובן ריח פוליטי ברור, הוא לפחות נלחם על העקרונות שלו, הקהל שלו, ואנשים שאותם הוא מייצג באמת. הוא באמת מנסה להגונן לשיטתו. על המערכת שבראשה הוא עומד, שממנה הוא בא, וששם אני מניח גם יש הרבה מאוד אנשים שלהם הוא מחויב, גם פוליטית וגם אישית וגם ערכית. לזכותו של גנץ, תאמר, אני מכבד את המאבק הזה שלו, בלי שום קשר להקשר הפוליטי הרחב יותר. איך אתה רואה את המהלך שלו, ואם הוא יכול להידרדר גם האירוע הזה?
תראה, כשאתה מגלגל מהלך, קשה לדעת עד הקצה לאן הוא יגיע, אבל אני לא מעריך שזה יקריס את הקואליציה. צריך להגיד, בני גנץ הוא נהנה ממעמד דואלי, זאת אומרת, הוא מדבר גם פה וגם פה, הרי יכול היה להיות ראש ממשלה וויתר, ויש לו דיאלוג עם הימין, והנה ירד החוק של המימד החמישי. יש שם דיאלוג, זה לא כאילו תקווה חדשה, ימינה, שנמצאים בוואקום אחר לחלוטין. אבל הסיפור פה של גנץ, ברור שזה מאבק מיניסטריאלי שלו כשר ביטחון, לא לדאוג לחברים שלו, לא לדאוג לאינטרסים שאותם הוא מייצג. איפה השגיאה בעצם בעניין הזה? השגיאה שכולם פה מותחים את החבל, וגם מתחו את בני גנץ עוד ועוד ועוד ועוד, ונמאס לו. אבל השגיאה הייתה לא בעצם, הייתה שגיאה ברגע שלא מימשו את ההבטחה לבני גנץ, ודחו ודחו ודחו. אבל אתה יודע מה הקדיש את השיאה? כשהוא נכנס לחדר, עם בנט, ותוך כדי שהוא נכנס עם בנט לחדר, אתה מקבל פוש שאומר, צילמתי את זה פשוט, שמה זה? שהוא מתנהג כמו ילד קטן, שבני גנץ מתנהג כמו ילד קטן, תוך כדי שהוא נכנס לחדר, הגורמים שמקורבים, מדליפים לו על הראש, שהוא יקריס את הקואליציה, והוא ילד קטן וכו' וכו'. זה טריף את דעתו, ודעתו אגב מיושבת, הוא אדם מיושב, ומאוד שקול. לא, אתה יודע, יש מינוסים ופלוסים, אבל אי אפשר לחשוב עליו שהוא אדם אימפולסיבי ומשתולל וצעקן. לא, הדליק לא לו את הדלוקים, מה שנקרא, הטריף לו את הקופים, ויצא מהפגישה, פוצץ את הפגישה, הודיע לראש הממשלה, הלוז הסתיים להיום, בכמה דקות אחרי תחילת הזה. זאת אומרת, הם הסלימו את המשבר בעצמם. בעצמם הם הסלימו את המשבר, וזה טעות על טעות, ואתה רואה שיש פה רגע איזושהי יציאה מאיזון. תתקח את כל הנקודות, אלי אבידר, זועבי, תסתכל גם על הפתרונות הלא אינטליגנטיים שהם מייצרים, גנץ, עכשיו אתה רואה את רביב דרוקר מול, איך קוראים לו, חבר כנסת שהגן על הפנסיות, כן, מיכאל מירוחם.
כן, זה קטע שאתם חייבים לראות, לא יודע איך תשיגו עליו יד.
אז רגע, אני אגע בעוד שנייה, כן, אז, כן. אז אתה מבין שיש פה כבר, זה קצת out of hand, כמו שאומרים, זה קצת בורח להם מהידיים. כן, וזה שאבידר נכנס, ואתה רואה את השליחה שלה לסין, שזה הכל קיליים כאלה, זה כבר, מיכאל ביטון, תודה לינה, זה יותר ויותר סוגר עליהם. עכשיו, עדיין, זה הרבה מאוד אירועים טקטיים שיכולים להגיע למשבר אסטרטגי, אבל צריך לזכור, שלתקווה חדשה, לימינה, למרץ, יש פה עוד כמה שחקנים, שהם בסכנה אמיתית, בהינתן שהולכים לבחירות, כולל מצב שלא יעברו את אחוז החסימה, ולכן הם יהפכו כל אבן וכל דרך, כדי שהדבר הזה לא יתפרק, וזה מגנט מאוד מאוד חזק, שמשאיר את הקואליציה הזו על כנה, ולדעתי גם עוד ישיר טיפה עליו, שזה נראה כאילו זה מתפרק כל רגע, הפרפורים האלה של מתפרק כל רגע, יכולים להמשיך גם הרבה זמן.
אני נתח את זה ברמה ספרותית או קולנועית, לא פוליטית, ואני אומר ככה, שאני חושב שעכשיו בקואליציה יש לפחות 5, 6, 7 אנשים שרואים את עצמם כגיבורי על שהוחמצו. פשוט אנשים שהיו אמורים להשפיע על ההיסטוריה הישראלית ולא השפיעו מספיק, כי לא ראו אותם, לא זיהו אותם, לא הבינו אותם. עיין ערך אלי אבידר, אדם שלדעתו הוחמץ לחלוטין בהמשלה הזאת. והאנשים האלה, דרכם לשנות את ההיסטוריה, דרכם לקבל את הכבוד, נדב, יש פה אגו, יש פה שופוני, יש פה גם דברים פסיכולוגיים אישיים, זה לא רק רציונל ואסטרטגיות ושיקולים. יש פה הרבה אגו, יש פה הרבה כבוד. למישהו בסופו של דבר, הכבוד ינהל אותו, האגו ינהל אותו, אדם החם ינהל אותו, והרצון להיות האדם שירד להיסטוריה. כולנו זוכרים את השם אלכס גולדפרב. עכשיו, לאלי אבידר, גם השם של אלכס גולדפרב נמצא בזיכרון, ואומר, רגע, אני יכול עכשיו לרדת להיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית, ולהיות גיבור במחנה אחד, אולי אפילו אויב, מן סתם אויב במחנה שני, אבל אני אעשה מהלך פוליטי שהוא הכי קרוב, הכי קרוב ללהיות ראש ממשלה, זה להפיל את הממשלה הזאת. ואני חושב שהפיתוי של להיות חלק מההיסטוריה יעלה למישהו בראש. צריכים, פשוט צריכים, תזכור, אנשים שם יש להם מבנה אישיות מאוד מסוים, מי שחס לפוליטיקה יש להם מבנה אישיות מסוים, זה אנשים עם הפרעות אישיות נרקסיסטיות קשות, זה אנשים שיש להם תסביכי אגו קשים מאוד, חלקם מגלומנים, לא כולם...
חלקם, אפשר להגיד, אל תכליל, כי מוסי רז הוא לא כזה, אבל אפשר להגיד שכן.
למשל, מוסי רז הוא לא כזה.
מוסי רז הוא לא כזה.
לא כזה.
זה דוגמה אחת שהוא לא כזה, מוסי רז.
את תשתקי ותתני לסיים את דבריי, תשתקי, הוא אומר לתלמי, תשתקי. אז אני תמיד אומר, תמיד צריכים לזכור, אני באמת, אני חסיד גדול של מה שנקרא גישה תוכמניסטית בהיסטוריה, אז ברברה תוכמן שאומרת שהיסטוריה עושים אנשים, שאנחנו היסטוריונים, ההיסטוריה היותר אקדמית, מדעית, עד נקרא לזה אמצע המאה ה-20, ניסתה באמת לנתח תהליכים על פי רציונל, כמוך. אומרת, בוא נבין את המוטיבציות, את האינטרסים, איפה זה צולב, איפה זה מתנגש, איפה זה מקדם אותך. אומרת ברברה תוכמן, חבר'ה, בסופו של דבר את ההיסטוריה עושים אנשים, והיא מביאה כמה סיפורים היסטוריים מרתקים, על אירועים היסטוריים, ספר סיפור היסטורי קטן שמספר את ברברה תוכמן כדי לסבר את האוזן, למשל המהפכה הצרפתית, אומרת ברברה תוכמן מה שהיסטוריונים לא מבינים, איך לואי ה-16, הטמבל הזה, לא הבין, שכל צרפת בוערת, שהתחילה המהפכה, מה שנקרא האגררית, המהפכה החקלאית, ושהם עומדים לעלות לו על הארמון, ולערוף את ראשו, איך הוא לא הבין? פשוט מאוד אומרת ברברה תוכמן, באותה תקופה בחצר, המלך הצרפתי, מה שהעסיק אותו זה שמועה שאשתו, מרי אנטואנט, לא עלינו, בוגדת בו עם אחיו, שאחיו ואשתו מנהלים רומן. אז הוא עסוק בזה בשנתיים שלמות, ובכלל לא שם לב שצרפת בוערת לו מתחת לקרקע. Next thing you know, כשהוא מתעורר כבר מאוחר מדי, הבסטיליה כבר בידיהם, ודקה אחרי זה הם כבר בתוך ארמון ורסאי, והם עורפים את ראשו ואת ראשה של המלכה. אותו דבר יהיה פה, יהיה אדם שאנחנו לא נזהה את המוטיבציה הפסיכולוגית שלו, האישית שלו, של האגו שלו, והוא יפיל את הממשלה. הווילד קארד הזה. עכשיו, ונסיים בזה, הדוגמה שנתת היא מצוינת. שבו בין עצמכם שקית מלאה מים, ומישהו בא ושם סיכה, מתחיל לטפטף. אז בא יאיר לפיד ואומר, טוב, צריכים את החור הזה לסתום, שהסקית לא תתרוקן. אז בא אלי אבידר, שם סיכה אחרת. אומרים, טוב, נשים פה עוד יד. זה כבר סקית שכל כל כך הרבה אצבעות צריכות לסגור את החורים שלה, כדי להרזיק אותה, שבסוף לא יהיו מספיק אצבעות נדב. זה כבר סטטיסטיקה, זה כבר בני אדם. ואני אסכם בזה שאמר לי היום שיקלי. הוא אמר, תשמע, הריח במסדרונות של הכנסת הוא של בחירות. זה ריח. זה עוד לא בחירות, זה עוד לא קורה, זה לא מחר, זה לא בעוד חודשיים. אבל כבר, יש, הניחוח כבר, אתה יודע, כמו שיש איזה ניחוח רחוק של בישולים שעולה מקצה הרחוב, הריח כבר באוויר, הוא אומר.
ואני אגיד לך משהו על הריח הזה, בניגוד לדעת שיקלי, אני חושב שזה ריח מסוכן לאופוזיציה. נכון. וזה ריח מסוכן לאדישות. ברור. כי אני חושב שאנחנו עוד לא שם. כל הסימנים המעידים, זה עוד לא, אתה יודע, מה היה בקו ברלב, היו צריך כמה סימנים המעידים, הפינוי השגרירות, אפרופו עכשיו מה שקורה.
כן, כן, מסכים, אז אנחנו עוד לא שם.
יש עוד, יש עוד.
אבל המבנה הזה של הקואליציה, שמראש אמרנו שהוא פשוט, הוא לא, הוא נגד חוקי הפיזיקה, ממש להחזיק את הדבר הזה, בסופו של דבר זה יקרוס. ואנחנו רואים את הסדקים, אחד אחרי השני, אחרי השלישי, אחרי הרביעי, אחרי החמישי.
נכון, זה נכון, ואנחנו מסמנים אותם פה גם, הם מאוד, גם מבחינה נפשית מנטלית, גם מבחינה פוליטית, דיברנו פה על הרבה מהם. רציתי לדבר איתך גם על ההתנהלות, באמת לפיד בחנות חרסינה, של לפיד בין רוסיה לאוקראינה, רציתי לדבר איתך קצת גם על הרעיון של רביב דרוקר, על הרעיון, כי זה באמת היה רעיון שלו עם עצמו, אבל אני ממליץ לכל אחד לראות את השיח שהוא ניהל עם עצמו, כשברקה היה מיכאל ביטון. אבל אני רוצה אולי כמעט לסיים איתך דווקא עם משהו מעניין ופוזיטיבי. יש ספורט, אני צוחק כמובן, ישראלי, שקוראים לו תרומת כליות. שמעת על זה? שמדינת ישראל פר קפיטה, פר אדם וכו', אני חושב שאנחנו, אני לא חושב, אנחנו סייני עולם בנושא הזה, דיברתי על זה בעבר, ואני רוצה לציין לשבח חבר ששמו יאיר שימל, שלפני 3 שנים בדיוק, תרם כליה. ושלוש שנים לאחר מכן, במדויק, פחות יום, אשתו, הדס, תרמה כליה לבחורה, לילדה חרדית, שדוברת רק יידיש אגב, אפילו לא יכלה להודות לה בעברית, כן? היא לא הכירה אותה מן הסתם לפני. היא לא הצליחה לדבר אחר כך במפגש שהבנתי שהיה מאוד מרגש לאחר מכן. ובעל ואישה שבשלוש שנים, מיד, בדיוק 3 שנים אחרי, תרמו כליה כל אחד בצורה כמובן התנדבותית לחלוטין. וזה חבר'ה מבני דוד, מאלי, מהיישוב אלי, שאגב, גם אחד מהעובדים שם, קובי, גם כן עכשיו תרם כליה לאדם נוסף שהוא כמובן לא הכיר לפני. ואת יודע, מדברים הרבה, אנחנו מדברים פה הרבה על דברים ברומו של עולם, מה שנקרא, ודברים חשובים, ו... וגם הרבה פעמים אני רואה את הקטע שכאילו מדברים על המתיישבים ודעות וזה וכל מיני עניינים, ולא בכדי בעיניי מגיע התרומה הזאת, ובאמת זה אנשים, אתה יודעת, אז לתרום ממש באופן מובהק, מוחלט, נקי וטהור, ואני חושב שלא בכדי אנחנו אלופי העולם בזה, ולא בכדי החבר'ה דווקא מאלי ומהיישובים האלה ביהודה ושומרון, זה בכלל נהיה כבר ספורט לאומי של אנשים שתורמים כליות לאנשים אחרים, שכמובן...
אגב, תרומת כליה זו אלימות, וזה חלק מהאלימות המתנחלים, תדע, זו פעולה אלימה.
אלימות ברוטלית של המתנחלים.
זו פעולה אלימה.
בדיוק, בדיוק. וגם אגב, אם היו תורמים שם, ויכול להיות שגם יש כאלה, אין לי מושג, לערבי, אז יגידו שאנחנו מטמיעים עכשיו, הכיבוש הוא גם נגד, כיבוש גופני גם. אתה יודע, אין לזה עזרה. אבל באמת, לפרגן מכל הלב לחבר'ה האלה, ואלה דברים שפחות שומעים עליהם בתקשורת, אבל אני חושב שחשוב גם לדבר עליהם, על תרומות נקיות, אנחנו עוד מעט מתקרבים לפסח, ונראה הרבה מאוד מבצעי תרומות כאלה ואחרים, גם לדבר עליהם, כי אנחנו מחובר לכמה, אז היה חשוב לי להציף את הנקודה הזאת, אותי זה מאוד מאוד שמח, אני חושב שהם אלה אנשים באמת מעוררי השראה, ווואלה, מרים להם ליאיר, ולהדס, ולקובי, ולכל מי שנמצא בתוך המפעל המדהים והמיוחד הזה, של הרב ישעיהו אבר, שאשתו היום ממשיכה את המפעל הזה, אז באמת זה מדהים, ובאמת צדיקים, אין לי מה להגיד.
נדמה שאין טון נכון יותר לסיים את הפרק הזה. רציתי לדבר איתך גם על ה... איך נקרא לזה? איום, איום, שלא לומר ניסיון הסחיטה של הקואליציה, את בני גנץ להורות על הקמת ועד חקירה לממד החמישי.
הממד החמישי.
סיפור מדהים, מדהים.
העולם קורס לתוך עצמו, זה מדהים.
מדהים. הם אומרים, אם לא תצביע איתנו, אנחנו נצביע, אנחנו נעביר את הוועדת חקירה לממד החמישי. לא יאמן. תסתכל את הציניות שהם משתמשים בה במושגים של משפט, פרקליטות, צדק, הם פשוט מודים בפעולה הזאת שהכל משחק, שהכל משחק פוליטי. מה אומרת הפעולה הזאת? ומחר אני אעלה לשידור ויקדיש לזה יותר זמן אולי. מה אומרת הפעולה הזאת? הכל פוליטי, ואנחנו משתמשים בחקירות האלה כדי לקדם אינטרסים פוליטיים שלנו, ואמרנו לגנץ, הנה, הנה, ידידי, אם לא תצטרף אלינו, לא תתמוך, נפעיל את הנשק שיש לנו, שהוא משפט. זה לא יאמן שהם אומרים את זה מולהם, בגלוי, בגלוי, מערכת הצדק, והצדק הישראלי הפכו להיות כלי משחק בידי פוליטיקאים. זה לא יאמן, זה גלוי כבר.
דיברנו על הנושא של המקפצה, שהיא כבר הגיעה, אתה יודע, היה מזל שהיה לו עם פיידת חורף, כדי שיכולו גם בסקי, אתה יודע, להגביע את המקפצה, שאין את התקרה של הבריכה באולימפי. אבל זה באמת, זה שובר סיים כל פעם, ואנחנו רואים את ההתנהלות פה, היא באמת מדהימה ויוצאת דופן. אבל תשמע, יש לנו עוד הרבה דברים שאנחנו עוד נרחיב עליהם בימים.
דיברנו, ישבנו פה שעה, ורבע, וזה הרגיש כאילו 10 דקות, ויש לנו עוד 300 דברים לדבר עליהם.
נכון, נכון.
ויש
נכון,
פה
נכון.
את סנונית, ואיתן, וליטל, שממש מתחננים, לא, לא, אל תפסיקו, אבל אנחנו...
אבל נגיד, אנחנו... נגיד, נגיד שאנחנו פה בעזרת השם וכמובטח, בכל שבוע, ונגיד, ונציין את רני אשל, the legendary רני אשל, שעורך אותנו, מפיק אותנו, ממקסס אותנו, מג'נגל אותנו, אז שחתיק רני ותודה רבה, ונגיד תודה רבה וגדולה לכן ולכם, מאזינות ומאזינים, צופות
בעיקר,
וצופים,
בעיקר.
זה, אני באמת, אני חייב להגיד באנקדוטה, זה כאילו נשמע, לא יודע, אבל זה די מטורף, כמות הפידבקים שאני מקבל, ששי אני יודע שגם אתה מקבל, התגובות שאנחנו מקבלים, כמות האנשים, זה, תבינו, זה מספרים מאוד משמעותיים, ומה שנקרא, אתם לא לבד, יש פה הרבה מאוד אנשים, אלפים על אלפים, בכל פרק אנחנו רואים פה, באמת זה מגיע לעשרות אלפי אנשים שנחשפים לכל אחד מהפרקים, זה דבר מדהים, סך הכל משהו ככה ששי ואני ורני קמנו ככה.
שכחתי לספך, אני אסיים בזה.
תן.
אז נדב עשה יום הולדת, והזמין כמה מחבריו, ואני במקרה עברתי בסביבה, לא הוזמנתי, במקרה אמר איזה קטע, במקרה ככה
זמן. בירה ברחוב, בירה באמצע הרחוב.
אז עשה יום הולד, והזמין כמה חברים באיזה מקום, וישבנו בחצר, היה נחמד מאוד, וכו' וכו', ואני יוצא משם, ואיזשהו, או מלצר, או ברמן, או מישהו שעבד שם, אומר לי, איזה קטע, עכשיו הבנתי, סתכל מה הוא אומר לי, עכשיו הבנתי מאיפה אני מכיר אותך. חשבתי שהוא אמר לי כרגיל, מהטלוויזיה וזה. אמרתי לו, כן, כן, אומר, לא, אתה מהפודקאסט איתו. אתה מבין? הוא זיהה אותך, ואז הוא אמר, מי זה הוא שמדבר איתו וזה, ואז כשאני יוצא בדרך הביתה, הוא אומר לי, עכשיו אני מזהה אותך, זה אתה הוא מהפודקאסט איתו. אמרתי, כן, זה אני הוא מהזה, בול, כזה.
אז באמת, זה כיף אדיר, ובאמת גם נותן לנו דרייב להמשיך ולעשות, אז באמת, תודה רבה לכן ולכם, זה לא מובן מאליו, זמן זה אחד הדברים הכי עיקרים, בטח לכל אחד שהוא בתוך, ואנחנו כולנו עסוקים בהרבה מאוד דברים, אז תודה רבה לכן ולכם, אנחנו כאמור ביוטיוב ובפייסבוק ובספוטיפיי ובגוגל פודקאסט ובאפל פודקאסט ובפודבין, באמת בכל פלטפורמה אפשרית פחות או יותר, אז אתם יכולים למצוא אותנו ולסאבסקרייב ולשתף ולהפיץ את הבשורה. אז נגיד תודה רבה רבה. שייקה, מילות פרידה?
אני כל ש... תראה, מכיוון שיחסינו החברתיים זה בעיקר פה בפודקאסט, אז אני אומר לך שאני מתגעגע אליך, ואני אוהב אותך. אני רוצה להגיד למאזינות ולמאזינים שלנו, את השעה שאתם מקבלים פה מנדב, אנשים משלמים הרבה 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 מאוד כסף. כדי לשמוע אותו מדבר ונותן להם עצות ופרשנויות וניתוחים ואת הזווית ראייה שלו, אז זכיתם, תראו את עצמכם כמי שהרוויח כל דקה מהשעה הזאת את משקלה בזהב, אמיתי.
שווה כל רגע מבחינתי, כיף אדיר. שייקה, כפרה עליך, חיבוק גדול, אוהב אותך. גדול. תודה רבה, תודה רבה על זמנכם.
דש בבית לשלינקה, לעברי.
דש חם, אני אמסור, תודה רבה. ואנחנו שיחת רקע, פרק מספר 61. נאחל לכולם בריאות וסלמת.
כזה.